כל חי אונליין 93fm.co.il וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שלישי, זך בחסלב תשע"ז, כ"ז בחסלב תשע"ז, ג' דחנוכה, נר שלישי של חנוכה תשע"ז, מסכת בבא מציעא, דף צדי ב'. אתם מאזינים מרדיו כל חי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. חנוכה מלא אור ושמחה עלינו ועל כל בית ישראל. ג' דחנוכה, תשע"ז, ימי ניסים ונפלאות בזכות התורה הקדושה. ואנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם הערה מתוך הספר מאורות הדף היומי, אודות אשר למדנו בדף צדי א', במסכתנו. תקנות רבות נתקנו על ידי חז"ל כדי להרחיק אותנו מאיסור בשר וחלב. אחד מהתקנות הללו מוזכרת אצלנו בסוגיה שאומרת שחז"ל אסרו ללוש עיסת בצק עם חלב, ואם נאפה לחם מעיסה זו, הרי הוא אסור באכילה שמא הסועד ישכח שהלחם חלבי ויאכל עמו בשר, שכן הרגילות היא לאכול בשר עם לחם. עם זאת מבואר בגמרא במסכת פסחים דף ל"ו כי בתקנת חז"ל לא נכלל לחם הנאפה כעין השור, השונה משאר הלחמים, ולפיכך אין חשש שיוכלו עם בשר. בראשונים אנחנו מוצאים שני הסברים מהו לחם כעין השור. לדעת רש"י, כוונת הגמרא היא ללחם קטן שמכונה כעין השור לציון ממדיו הזעירים ביחס ללחמים אחרים, כפי שעינו של השור קטנה ביחס לגודל גופו העצום. בנוגע ללחם קטן כזה, לא חששו חז"ל שיבואו לאוכלו עם בשר, משום שהוא נאכל במהירות ואין חשש שיותירו חלק ממנו לזמן מאוחר יותר וישכחו שהלחם חלבי. לעומתו, הרמב״ם בהלכות מאכלות אסורות פרק ט' הלכה כ"ב מבאר שלחם כעין השור, היינו כאח הגול, כעינו של השור, ואדם שאוכל לחם בעל צורה משונה זו אינו נכשל באכילתו עם בשר, משום שצורתו המשונה של הלחם מזכירה לסועד שהלחם חלבי. להלכה פוסק השולחן ערוך ביורה דעה סימן צדי זין, שהאופה לחם באחד מן האופנים המוזכרים לאל רשאי ללוש עם העיסה חלב, והרמב״ם מבקש לציין מהי כמות הבצק המועטה שמותר לאפותה עם חלב, והוא כותב, ולכן נוהגים ללוש פת עם חלב בחג השבועות, כי כל זה מחשב כדבר מועט. וכתב ערוך השולחן ששיעור דבר מועט הוא כמות לחם שמספיקה עבור משפחה ליום אחד בלבד. מעשה באישה ששכחה ולשה כמות גדולה של בצק עם חלב, ואפתה חלה גדולה ריחנית וטעימה. עם סיום האפייה נזכרה האישה שהבצק נילוש עם חלב, ופנתה לאחד מרבני העיר בגדד, שיעץ לה לפורר את החלב ולבשלה בגדירת אורז, וטעמו שגזירת חז"ל הייתה הלחם בלבד, משום שרגילים ביותר לאכול עמו בשר, ומאחר שהיא עושה מהלחם תבשיל אורז, שוב אין כל איסור. לכאורה, הצדק עם אותו חכם. אולם כאשר נדון בגדר של גזירת חז"ל שלא לאכול לחם חלבי, ניווכח כי הדברים אינם פשוטים כלל ועיקר. כידוע, יש שני סוגים שונים של מאכלים האסורים באכילה, איסור חפצה ואיסור גברה, וכגון אדם שאוכל ביום צום אינו נחשב כמי שאכל מאכל אסור, שהרי המאכל בעצמו מותר, אלא שפעולת האכילה אסורה עליו ביום הזה. לעומת זאת, בשר החזיר למשל, אסור מעצם הווייתו והאיסור קיים במאכל עצמו. מעתה יש לדון האם חז"ל גזרו איסור חפצה על הלחם החלבי, והרי הוא כנבילה שכל פעולה שבעולם אינה יכולה להתירה את אכילתה, או אסרו על האדם לאכול את הלחם הזה, אבל לא פסלו את הלחם בעצמו. לכן פסיקתו של אותו חכם שניתן לערב את החלה בתבשיל אורז תלויה בנידון הזה, משום שרק אם נכריע שחז"ל לא הטילו איסור על המאכל עצמו, אז הפיכת הלחם לתבשיל אורז מתירה את אכילתו. לעומת זאת, אם הלחם מוגדר כמאכל אסור, עירובו בגדירת האורז אינו יכול להתירו. ואכן הגאון רבי יוסף חיים זצ"ל שלל לפסק ההלכה, משום שבדברי הפסקים הוכח שחז"ל הטילו איסור חפצה על הלחם החלבי שנאפה שלא כעין השור. אילו דברינו מתוך הספר מאורות הדף היומי באשר לסוגייתנו בדף צדי א' לעיל, וכעת בשמחה ובטוב ליבב שמים אנו את פעמנו אל בית המדרש. יהי רצון מפניך אדוינו אליי ולא אבותיי שלא ירד דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר על תמת טהור ולא על טהור טמא ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר לא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש הבריחו ושכינתי. כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם פרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול. ואתמול למדנו את דף צדי א' עם מסכת בבא מציע. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום והחזרה. הנה השאלות ולצידן התשובות. שאלה ראשונה, מתי לרבי יוחנן דיבור נחשב למעשה ומתי לא? התשובה היא, לגבי מקלל אביו, שיטת רבי יוחנן שנחשב ללאו שאין בו מעשה, אבל במקום שדיבורו גורם למעשה כגון שגורם לבהמה לדוש, בזה סובר רבי יוחנן שדיבור רב עם מעשה. שאלה שנייה, הסוחר פרה וחסם ודש בה, האם חייב לשלם לבעלים ממון? התשובה, לאביי רק לשיטת רבי מאיר חייב לשלם, אבל לחכמים פטור, ולרב גם לחכמים יש לו חיוב לשמיים לשלם. שאלה שלישית, האם מותר ללוש עיסה בחלב ומדוע? התשובה, אין ללוש את העיסה בחלב, ואם לה שפת אסורה גזירה שמא יאכל יחד עם הבשר. שאלה רביעית, לצד שאין איסור חסימה באווזים ותרנגולים, במה הם שונים משור? התשובה, כפי שאומרים התוספות, שדשים ברגליהם ולא בחנפיהם, או שאפילו דשים בחנפיהם, מכל מקום אינם דומים לשור שדש בידיו ורגליו. שאלה חמישית, האם מותר לפועל לאכול בשעת הליכתו בין שורות הכרם ומדוע? התשובה, מעיקר הדין מותר לפועל לאכול רק בשעה של מלאכה ממש, אבל תקנו חכמים משום מישיב ועידה לבעל הבית, שיהיה מותר להם כדי שיוכלו בזמן הזה ולא כדי מלאכה. והשאלה האחרונה, דף צדי א', באיזה אופן ודאי שאסור לפועל לאכול מהפירות שאינו עוסק בהם גם שהם אותו אמין? והתשובה, כאשר בטל ממלאכתו לקחת את הפירות. אלה הם מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה לדף אשר למדנו אתמול עלו, דף צדי א', ממסכת בבא מציע. וחי את מוריי ורבותיי לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי, זך בכסלב תפשין עין זין, ג' דחנוכה, נר שלישי של חנוכה תפשין עין זין. עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו, לימוד דפינו היומי עלו, דף צדי ב', ממסכת בבא מציע. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף צדי ב', מן המשנה המצויה, חמש שורות מתחילת הדף, משנה פותחת במילים, אוכל פועל קישוט אפילו בדינר. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה בחג האורים ונצליח. המשנה שלפנינו מבארת מהו השיעור שמותר לפועל לאכול משל בעל הבית. אומרת המשנה, אוכל פועל קישוט קישו מהשדה של בעל הבית, אפילו בדינר, אפילו שווה הקישוט דינר, וכן כותבת, תמר, ואפילו בשווי של דינר, אף שלפעמים הם שווים יותר מכל שכרו, כיוון שהתורה זיקתה לפועל לאכול, כנפשך סובעך, כלומר כפי סובעו, ואפילו שווה האוכל יותר מכדי שכרו. ומה שאמרה המשנה, גם קישו וגם תמר, כדי לומר לנו בין בפירות האדמה ובין בפירות האילן שהם חשובים ויקרים יותר, רשאי הפועל לאכול יותר מסחרו. רבי אלעזר חסמה או חיסמה חולק ואומר, לא יוכל פועל משל בעל הבית בשווי שהוא יתר על סחרו, כיוון שבדרך כלל אין הפועל מזכיר את עצמו במעות שיש בהם פחות מכדי שיוכל לסבוע. אם כן, כשאמרה התורה סוב אחה, התכוונה לאופן הזה ולא למי שיוצא מטבע העולם ואוכל יותר מהשיעור הזה. ולמרות שנאמר בפסוק כי נפשך סובעך ומשמע שיש לך רשות לאכול כאוות נפשך, מפרשת הגמרא כאילו נאמר כי שכרך, שכן פועל מוסר את נפשו על שכרו ועולה באילן או במקום סכנה. עד השווי הזה התירה לו התורה לאכול. אומרת המשנה, וחכמים מתירים לאכול יותר משכרו. והגמרא לכמן תבאר במה נחלקו חכמים ותנקם, הרי לשניהם פועל אוכל יותר מכדי שכרו. אבל אומרת המשנה, ראוי לחבריו ומכריו של אותו פועל, שיהיו מלמדים את האדם לתת לו עיצה, שלא יהיה רעבתן ויוכל יותר מכדי שכרו, ויהיה בעל הבית סותם את הפתח בפניו, כלומר ימנע מלסוחרו למלאכה. זוהי המשנה שלנו בדף צדי ב' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מקשה הגמרא, חכמים היינו תנא קמא, הרי שניהם סוברים שמותר לפועל לאכול בשווי יותר מכדי שכרו, במה הם כן הם חולקים. תרץ את הגמרא, איכא בעיניו, יש ביניהם מחלוקת, במה שהוסיפה המשנה ואמרה, אבל מלמדים את האדם שלא יהיה רעבתן. לתנא קמא ליתלי מלמדים, תנא קמא אינו סובר שראוי ללמד את הפועל להימנע מלאכול יותר מכדי שכרו, ולרבנן איתלי ומלמדים, חכמים סוברים שראוי ללמד את הפועל לאכול פחות מכדי שכרו, כדי שלא יימנעו מלסוחרו. היא באה את אימה, תירוץ נוסף איקה בעיניו דרווסי, יש ביניהם מחלוקת בניין הדין שאמר רווסי. ואמר רווסי, אפילו לא שחרו בעל הבית את הפועל אלא כדי לבצור אשכול ענבים אחד, הרי הוא אוכלו, ואף על פי שאינו נותן דבר לקהיליו של בעל הבית. תנא קמא סובר כרווסי ולכן אמר פועל אוכל קישוט, שמשמע אפילו אין שם אלא קישוט זו בלבדה, ואפילו היא שווה יותר מכדי שכרו. רב לזר חולק ואומר שאסור לפועל לאכול אלא בכדי שכרו ולא יותר. חכמים חלקים על רב לזר ואמרו שמותר לפועל לאכול יותר מכדי שכרו, אבל צריך שישיר כדי שייתן לקהיליו של בעל הבית. ואם אין שם אלא אל הקישוע הזה, ונזכר ללקט רק את הקישוע הזה, לא יאכל את זה. והם אינם סוברים את דינו של רווסי. הביאה הגמרא דין נוסף שאמר רווסי באותו עניין. ואמר רווסי, פועל שנזכר לכל היום, אפילו לא בצר עדיין, אלא אשכול אחד, אוכלו מותר לו לאכלו, ולא צריך לתת תחילה לקהיליו של בעל הבית. אומרת הגמרא וצריכה. רווסי צריך לומר את שני הדינים, מאחר ואי אפשר ללמוד דין אחד מהשני. מדוע? די אשמין הנח כמה הייתה, כי אם ישמיענו רווסי רק את הדין הראשון, בפועל שנזכר כדי לבצור אשכול אחד בלבד, היינו סבורים שרק באופן זה מותר לו לאכלו, אף על פי שלא נתן תחילה לכלי בעל הבית. משום דלא איקה למיטב לכליו של בעל הבית, אין פרי נוסף שאפשר לתת אותו לכליו של בעל הבית, כדי שנאמר שהפועל צריך לתת תחילה לכליו של בעל הבית, ורק אחר כך שיהיה מותר לו לאכול. ואם נחייב אותו תחילה לתת לכליו של בעל הבית, שוב לא יישאר לו ממה לאכול. ולכן התירה לו התורה לאכול את האשכול הבודד. אבל איך דאיקה למיטב לכליו של בעל הבית, אבל פועל שנזכר לכל היום ובדעתו להמשיך ולבצור עוד פירות, ולתת אותם בכליו של בעל הבית, אימה ליטב ברישה ועדר לאיכול. נאמר שצריכו ללקט תחילה לבעל הבית ולתת לכליו של בעל הבית, ורק אחרי כן רשאי הוא לאכול מן השאר. לכן השמיענו רווסי שגם באופן הזה רשאי הפועל לאכול תחילה. יהיה שמינן באב אם השמיענו רווסי רק בפועל שנזכר לכל היום שהוא רשאי לאכול את הפרי הראשון שבצר, היינו סבורים שרק באופן זה מותר לו לאכול לפני שנתן לכלי בעל הבית, משום די אפשר לקיום ולבסוף. הוא יכול לתת לכליו של בעל הבית מהפירות שילקט אחר כך. אבל איך במקום שלא נזכר אלא כדי לבצור פרי אחד, זה לא אפשר לקיום ולבסוף, שאם יאכל את הפרי שבצר שוב אינו יכול לתת פירות לכליו של בעל הבית, אימא לא, אומר שלא זיקתה לו התורה לאוכלו אלא צריך לתת אותו לבעל הבית, צריכה. לכן הוא צריך רווסי להשמיענו שגם באופן הזה מותר לפועל לאכול. להלכה פוסק הרמה בחושן משפט סימן שין למדזיין, לא כמו רווסי בשני הדינים הללו. פועל שנזכר לעשות בפרי אחד אסור לו לאוכלו, ואפילו נזכר לכל היום לא יאכל את הפרי הראשון של איקט, אלא ייתן תחילה לכליו של בעל הבית, ואחר כך יאכלו. כתב הפרישה שטעם החולקים על רווסי הוא, משום שלא התירה התורה לאכול אלא לפועל, ואין פעולתו ניכרת כשלא יניח תחילה בכליו של בעל הבית. מביאה הגמרא ביור נוסף במה נחלקו תנא קמא וחכמים. היבא את אימה איקה בעיניו דרב, תנא קמא וחכמים נחלקו בדין שאמר רב. דאמר רב, מצאתי מגילת סתרים בי רבי חייא, מצאתי מגילה מוסתרת בבית מדרשו של רבי חייא. ושוב נסביר שמעיקר הדין אסור לכתוב הלכות מהתורה שבעל פה, אבל משום עת לעשות לשם הפרו תורתך, כאמור בתהילים קופיותת, התירו לכתוב דבר חידוש שירא שמה ישכחנו, ובתנאי שיסתיר את הכתב מכל אדם כדי שלא ילמדו מתוכו. ולכן זה נקרא מגילת סתרים, כאמור במסכת תמורה דף י' עמוד ב'. אם כן אומרת הגמרא, אומר רב, מצאתי מגילת סתרים בבית מדרשו של רבי חייא, וכתוב בה שאיסי בן יהודה אומר מה שנאמר בפסוק בספר דברים פרק חף ג' פסוק חפי, כי תבוא בחרם רעיך ואכלת ענבים כנפשך סובעיך. בביאת כל אדם הכתוב מדבר, התורה מתירה לכל אדם הנכנס לפרדס של חברו לאכול כאוות נפשו, ואפילו שהוא אינו שכירו. תנא קמא שנקט ואמר אוכל פועל, ומשמע שרק פועל מותר לאכול ולא שער אדם, אינו סובר כמו איסי בן יהודה. אף על פי שגם איסי לא יתיר אלא באדם שעושה מלאכה בפרדס תוך כדי אכילתו, כפי שתפרש הגמרא בהמשך, מכל מקום הוא אינו נקרא פועל משום כך, מאחר ואינו עושה מדעת בעל הבית. כך מסבירים התוספות בדיבור המתחיל היבא את אימה. ואילו חכמים סוברים כאיסי ומתירים אף לכל אדם לאכול, ולכן יתירו לפועל ללאכול אף יותר מכדי שכרו, שהרי גם אדם שאינו שכיר מותר לו לאכול. כך מפרשים הרשי, התוספות והריטב"א, ואילו הראש מפרש להפך, שתנא קמא סובר כמו איסי, וכשם שהתיר לפועל לאכול יותר מכדי שכרו, כך התיר לכל אדם לאכול ממנו. מה שהוא נקט פועל, כוונתו לכל אדם שעושה מלאכה בכרם. ואילו רבי אליעזר חיסמא סובר, שאסור לפועל לאכול יותר מכדי שכרו, וכל שכן שאסור לאדם שאינו שכיר לאכול כלל. והחכמים התירו לפועל לאכול יותר משכרו, אבל אסרו לאדם שאינו שכיר לאכול לפי שאינם סוברים כאיסי. דנה הגמרא עכשיו בדברי איסי בן יהודה. ואמר רב על דברי איסי, לא שווק איסי חיי לכל בריאה. לא הניח איסי בן יהודה לבריות כדי מחייתם, שהרי הוא מתיר לכל אדם לבוא לפרדסם של הבריות ולאכול. אמר רבה שימרית לשמעתה, כמי דרב כהנה, אמרתי את הדברים דלהלן לפני רב כהנה, דילמה אולי לא התיר איסי בן יהודה, אלא באוסין בסעודתם. לאותם שעושים מלאכה בפרדס בשעת אכילתם, דעבדו ואכלו, שבתמורה לאכילה הם עובדים לבעל הפרדס. ואם כן, הניח איסי לבעל הפרדס כדי מחייתו, מאחר, וכל אדם אינו אוכל, אלא בשעת מלאכתו בפרדס. ואמר לי רב כהנה, אפילו אחי, אפילו לפי דבריך שלא יתיר איסי, אלא לאילו העושים מלאכה בשעת אכילתם, שייך לומר את דברי רב על איסי שלא הניח לבעל הפרדס כדי מחייתו, כיוון שניחא ליה לאיניש לעוגר אגורי ונקטפי לפרדסי, נוח לו לאדם לזכור פועלים שיקטפו את כל פרדסו ויוכלו כדין של אכילת הפועלים, ולא ניתו כולי אלמה ואכלו לי, ולא יבוא כל אדם לעשות במלאכה ולאכול, לפי שפועלים אוכלים שעה או שעתיים ביום וסבעים, ולאחר מכן ממשיכים במלאכתם אף על פי שאינם אוכלים. וכן, אם עובדים כמה ימים, כבר קצה נפשם באכילת הפירות. אבל אדם אחר שעושה מלאכה כדי שיוכל לאכול מהפירות, הרי לאחר שאכל לסובעו, הוא נמנע עוד מהמלאכה ונמצא שבעל הבית מפסיד. מסתפקת עכשיו הגמרא בדין אכילת פועל, מאיזה דין זיקתה לו התורה לאכול? היבא אליהו הסתפקו בני הישיבה, פועל שהתירה לו התורה לאכול מהפרדס של בעל הבית, האם משלו הוא אוכל? תוספת היא שהוסיפה התורה על השכר שקצץ לו בעל הבית, והרי זה חלק משכרו, או משל שמיים הוא אוכל. ואין זו תוספת על שכרו, אלא מתנה שצוותה התורה את בעל הבית לתת לפועל, והרי כשאר מתנות עניים. מבררת הגמרא למי נפקא מינה, לאיזה עניין משנה אם אכילת הפועל היא חלק משכרו או מתנת שמיים. משיבה הגמרא, ישנו חילוק בין הטעמים באופן דאמר הפועל, תנו לאשתי ובניי את מה שאני עשוי לאכול. היא אמרת מי שלא הוא אוכל, יאבין עליהו, נותנים להם, שהרי אכילתו נחשבת כחלק משכרו, כשם שיכול פועל לתת את שכרו למי שירצה, כך הוא יכול לתת גם את הזכות הזו. אלא היא אמרת מי של שמיים הוא אוכל, ואין זו תוספת על שכרו, אם כן מסתבר, דלדידי זקי לרחמנה. לפועל עצמו זיקתה התורה לאכול, אבל לאשתו ובניו, לא זקי לו רחמנה, לא זיקתה התורה, ולא נותנים להם. אם כן, שואלת הגמרא, מהי? מה הדין? ומדברי רש"י משמע שאם כבר הגיעו הפירות לידי הפועל, אף משל שמיים הוא אוכל, הוא זוכה בהם ויכול לתת אותם לאשתו ובניו. ומה שאמרו כאן שאם משל שמיים הוא אוכל, אינו יכול לתת אותם, מדובר כשהפירות עדיין לא הגיעו לידו. פושטת הגמרא את הספק ממשנתנו תשמע בו ושמע ראיה ופתרון לשאלה ממשנתנו. שנינו במשנה אוכל, פועל, קישוט ואפילו בדינר, וכן כותבת ואפילו בדינר. פועל, אוכל בשעת מלאכתו, קישו, אפילו בשווי של דינר, וכן תמר בשווי של דינר, ואפילו הן שוות יותר משכרו. היא אמרת פועל משלו, הוא אוכל, אוגיר בדנקה אכיל בזוזה, וכי ייתכן שפועל שנזכר במעה שהיא שישית דינר, יאכל בשווי של זוז, יאכל בשווי של דינר, ותהיה התוספת שנתנה לו התורה מרובה על עיקר שכרו? ודאי שלא ניתן לומר כך, אלא בוודאי, פועל משל שמיים הוא אוכל, ואין זה שכר על פעולתו. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת, ואלא מאי, מה אתה רוצה להסיק מן הקושייה הזו? שפועל משל שמיים הוא אוכל. סוף סוף, אפילו אם תאמר כך, יהיה קשה וכי אוגיר בדנקה ואכיל בזוזה? וכי ייתכן שהתורה תצווה את בעל הבית לתת לפועל מתנה הרבה מעבר לשכר שהוא קצץ עמו? אלא מה ייתלך למאמר, מה יש לך להשיב על הקושייה הזו? רחמנה זקי לי, שהתורה זיקתה לפועל את המתנה הזו, ואף על פי ששווה הרבה יותר משכרו. החנמי גם כאן. אם נאמר שפועל אוכל משל עצמו, רחמנה זקי לי, התורה זיקתה לפועל תוספת שכר, ואף על פי שהיא הרבה מעבר לעיקר שכרו. תולה עכשיו הגמרא את מחלוקת רבי אליעזר חיסמה וחכמים, שבהמשך המשנה בספק הזה. אומרת הגמרא תשמע בו ואביא לך ראיה, רבי אלעזר חיסמה אומר, לא יאכל פועל בשווי יותר על שכרו, וחכמים מתירים לפועל לאכול יותר משכרו. מה אליו? ואקא מפלגי מסתבר שבזה נחלקו. דמר סבר, רבי אלעזר חיסמה סובר, פועל משלו הוא אוכל, ומאחר והאכילה זו היא תוספת על שכרו, לא ייתכן שהיא תהיה מרובה מעיקר שכרו. ומר סבר, חכמים סוברים משל שמיים הוא אוכל. מתנה היא שמקבל הפועל ואין לה שום שייכות עם השכר שקצץ לו בעל הבית. לפיכך מותר לו לאכול אפילו יותר משכרו. ולמרות שהגמרא כבר דחתה מקודם ואמרה שגם אם משל עצמו הוא אוכל ייתכן ומותר לפועל לאכול יותר משכרו מאחר ורחמנה זקילי, היא לא אמרה כן אלא כדחייה לראיה שביקשה להביא ולהוכיח שמשל שמיים הוא אוכל. אבל מכל מקום, גם לאל סברה הגמרא שיהיה יותר מובן הדין הזה אם אכן נאמר שפועל אוכל משל שמיים. לכן, מאחר ויש מחלוקת בדין הזה, מבארת הגמרא שעל כוחך נחלקו בסיבת הדין, האם משל עצמו הוא אוכל או משל שמיים. דוחה הגמרא ואומרת, לא, לא בזה נחלקו רבי אלעזר חיסמה וחכמים, אלא דקו לאלמה, כולם סוברים פועל משלו הוא אוכל. ואחה, בכנפשך כמפלגי, חולקים בביאור מה שאמרה התורה שיכול הפועל לאכול כנפשך סובעך. מר סבר רבי אלעזר סובר, רשאי אתה הפועל לאכול כנפשך, כלומר, בדבר שמוסר נפשו עליו, בשיעור שכרו שעבורו הוא מוסר את נפשו, ועולה באילן ובמקום סכנה, וכאילו נאמר, ואכלת ענבים בשכרך. ומר סבר חכמים מפרשים שכוונת התורה לומר, שהחיוב להניח לפועל לאכול הוא כנפשך, כפי שאתה מניח לעצמך לאכול. מה נפשך כשם שאת עצמך אם חסמת מלאכול כשאתה עומד בקרמך, אתה פטור, כלומר רשות בידך שלא לאכול. אף את הפועל אם חסמת מלאכול מן הקרם אתה פטור. ומכיוון שהפסוק נאמר לדרשה אחרת, נמצא שלא אסרה התורה לפועל לאכול יותר מכדי שכרו. כלומר, אינך עובר באיסור לא תחסום, כמבואר בגמרא ליל בדף פי ח' עמוד ב', שלולא הפסוק שמתיר לחסום פועל, היינו למדים בקל וחומר משור לאסור. מה שור שאף על פי שאינך מצווה להחיותו, אתה מצווה שלא לחוסמו? אדם שאינך מצווה להחיותו, כל שכן שאתה מצווה על חסימתו. אומר המאירי, בין אם חסם את הפועל מלאכול על ידי שקצץ עמו לפני, ששכרו שלא יאכל, שאז הדבר מותר, כיוון שרשות ביד בעל הבית להתנות כך, שזה תנאי שבממון והוא קיים, ובין אם חסמו בחוזקה שלאחר שירד למלאכתו, לא איניחו לאכול, בשני המקרים הללו הוא פטור. פושטת הגמרא את הספק עכשיו מברייתא. תשמע בו ושמע ראיה, למדנו בברייתא נזיר פועל העובד בכרם, והוא נזיר שאסור באכילת ענבים, שאמר תנו לאשתי ובניי מפירות הכרם במקום מה שהייתי ראוי לאכול, אין שומין לו, אין הבעל הבית חייב להאכיל את אשתו ובניו במקומו. מוכיחה הגמרא מן הברייתא הזו, והיא אמרת פועל משלו הוא אוכל, והאכילה הזו היא תוספת על שכרו, עמי אין שומין לו, הרי שלו כשכרו שרשאי הוא לתת להם אותו, אלא בוודאי פועל משל שמיים הוא אוכל, ומתנה זו לא זיקתה לו התורה אלא לפועל עצמו ולא לבני ביתו. דוחה הגמרא גם את הראיה הזו ואומרת, לעולם אפשר לומר שמשלו הוא אוכל. התם שם בפועל נזיר העובד בכרם, הסיבה שאין נותנים את הפירות לבני ביתו זה משום מאמר העולם לנזיר, לך לך אמרין נזרה, סחור סחור לחרמה לא תקרב, התרחק ביותר אומרים לנזיר, תלך סביב ואל הכרם אל תתקרב, כדי שלא תיקשה לאכול מפירותיו. לכן, אף על פי שמעיקר הדין אם אמר הפועל לתת את הפירות לבני ביתו, שומעים לו מפני שום אמונו, מכל מקום בפועל נזיר העובד בכרם, כנסו חכמים שלא לתת את הפירות לבני ביתו, כדי שעל ידי כך, יימנע מלהסתקר בענבים, ולא יבוא לידי מכשול. אחרי הדחייה הזו, מנסה הגמרא לפשוט את הספק מברייתא אחרת, האם פועל אוכל משלו ומשל שמיים. תשמע שנינו בברית הפועל שאמר תנו לי אשתי ובניי את מה שאני ראוי לאכול, אין שומין לו. מדייקת הגמרא והיא אמרת אם תאמר פועל משלו הוא אוכל, דהיינו זה שכרו, עמי אין שומין לו, אלא בוודאי משל שמיים הוא אוכל, ולא זיקתה התורה אלא לא עצמו ולא לבניו ואשתו. דוחה הגמרא גם את הראיה הזו ואומרת, לעולם אפשר לומר שפועל משלו הוא אוכל. מהי פועל האמור כאן בברית? הכוונה לנזיר, כלומר פועל שקיבל על עצמו נזירות שעושה מלאכה בכרם, אין נותנים את אכילתו לבני ביתו כדי שלא ייקשל ויוכל ענבים, כמו שתרצה הגמרא לאל. מקשה הגמרא לדחייה הזו, והתני הנזיר והתני הפועל. הרי שנינו שתי ברייתות, ברייתה אחת נקטה נזיר שאמר תנו לאשתי ובניי, ואומר פועל שנזכר לעבודה בכרם וביקש שיתנו לאשתו ובניו את מה שמגיע לו כי הוא נזיר, והברייתא השנייה נקטה לשון פועל סתם, משינוי הלשון ביניהם משמע, שאין זה נזיר אלא סתם פועל, ואף על פי כן כתוב אין שומין לו, אם הוא ביקש שיתנו את מה שמגיע לו לבניו ולאשתו. משיבה הגמרא, מי דגבי הדד את עניין? וכי שתי הברייתות נשנו בסמיכות כדי שתוכל לומר שהברייתה השנייה שנקתה פועל התכוונה לפועל סתם ולא לנזיר? הרי כל ברייתה נשנתה בפני עצמה. לפיכך אפשר לומר שגם הברייתה השנייה עוסקת בפועל נזיר, אלא שהיא קראה לו סתם פועל. אם כן, אחרי הדחייה הזו, פושטת הגמרא את הספק מברייתה נוספת שנאמרה בעניין. תשמע שנינו בברייתה מניין לפועל שאמר תנו את אכילתי לאשתי ובניי, שאין שומעין לו, שנאמר באכילת הפועל בספר דברים פרק חב ג' פסוק חפי, ואל כלייך לא תיתן, כשם שאסור לפועל ייתן לקהיליו, כך הוא אינו יכול לתת לאשתו ובניו. הנה מוכח שפועל אוכל משל שמיים, כי אם משל עצמו הוא היה אוכל, מדוע הוא אינו יכול לתת לאשתו ובניו? דוחה הגמרא אפשרות לפרש את הברייתא באופן אחר. וכי תאימה הכינה מנזיר, גם אם תרצה לדחות ולומר שגם הברייתא הזו עוסקת בנזיר, והסיבה שאין שומעים לו זה משום הכנס, ואילו סתם פועל אכן יכול לתת את אכילתו לבני ביתו, משום שמשלו הוא אוכל, יחי אם כן מדוע נקטה הברייתא שעתם ומשום אל כלייך לא תיתן, כלומר שמדין תורה אין שומעים לו, הרי משום לך לך אמרין נזירהו, הרי הטעם שאין שומעים לנזיר זה משום הכנס, כדי להרחיקו מהכרם שלו ייקשל ויוכל ממנו. וכפי שאמרה הגמרא לאל, נוחה הגמרא ואומרת, אין, אחי נמי, כן, אכן הברייתא עוסקת בפועל נזיר, ואפשר שלעולם פועל משלו הוא אוכל. כאן הטעם שלא שומעים לו, לתת את מה שמגיע לו לאשתו ובניו, זה משום כנס שכנסו. ואיידי דקטני לה בלשון פועל, מכיוון שהברייתא נקטה את הדין בלשון פועל סתם, כנסיב לקרא דפועל, לפיכך הביאה את הפסוק הזה האמור בסתם פועל, ואכן אינו אלא אסמכת בלבד. פושטת הגמרא את הספק שלנו האם פועל משלו אוכל למשל שמיים, ממשנה. תשמע שנינו במשנה במסכת מעשרות פרק ב' משנה זין, הסוחרת הפועל, לקצות בתאנים, לשטוח את התאנים לייבוש, כדי לעשות מהם קציות. ורבי עובדיה מברטנורה כותב שיש מפרשים לקצות בתאנים, לחתוך את התאנים, שהיו חותכים אותם בסכינים, הנקראים מקצועות, סכינים מיוחדים לחיתוך תאנים. אם כן, הסוחרת הפועל לקצות בתאנים, הרי זה אוכל מן התאנים בשעת המלאכה, ופטור מן המעשר, שמכיוון והתאנים עומדות לייבוש, עדיין לא נגמרה מלאכתם, ודבר שלא נגמרה מלאכתו, פטור מן המעשר. תבואה שלא נגמרה מלאכתה, שצריכה תיקון לאחר תלישתה, מותר לאכול ממנה לפני שיפריש תרומות ומעשרות. מהתורה מותר אפילו אכילת קבע, ומדרבנן התירו רק אכילת הרי. התאנים גמר מלאכתם מי שיבחילו. דהיינו, כשיתחילו להבשיל עד שאם יניח את התאנה 24 שעות לאחר תלישתה, היא תהיה ראויה לאכילה. כך הרמב"ם מלכות מעשר פרק ב' הלכה ה'. אבל אם בדעתו של הבעל הבית ליבשן ולעשות מהם קציות, גמר מלאכתם כשיחליקם, היינו כשיחליק פניהם למעלה במשקה. כאמור במשנה, במסכת מעשרות. אם כן, מי ששכר פועל לשטוח את התאנים לייבש אותם, מותר לאכול מן התאנים בשעת המלאכה ופטור מן המעשר, כי כיוון שהם עומדות לייבוש עדיין לא נגמרה מלאכתם. אבל אם יתנה הפועל עם בעל הבית על מנת שאוכל אני ובני, והבן הוא אינו שכירו של בעל הבית, או על מנת שיוכל בני בשכרי, במקומי, הוא הפועל אוכל ופטור מן המעשר, כיוון שאכילתו מדין תורה. ובנו אוכל וחייב לעשר, כיוון שהתורה לא זיקתה לו לאכול, אלא מכוח התנאי שיתנה הפועל עם בעל הבית. לכן, הרי זה כמקח, ומקח קובע למעשר, אפילו בדבר שלא נגמרה מלאכתו. מוכיחה הגמרא, והיא אמרת פועל משלו, הוא אוכל ויכול לתת זכות זו לבנו, בנו עמי חייב לעשר. הרי הבן עומד במקומו של אביו, וכשם שהפועל פטור ממעשר, כך גם בנו שבא מכוחו. אלא בוודאי, מה שאוכל הפועל משל שמיים הוא, ואינו יכול לתת את הזכות הזו לבנו, ואין הבן אוכל אלא מחמת התנאי שיתנה עם בעל הבית, ולכן הרי זה מקח וחייב ומעשר. אם כן, לכאורה מוכיחה הגמרא שפועל משל שמיים הוא אוכל. דוחה הגמרא גם את הראיה הזו, אמר אבינה, לעולם פועל משלו הוא אוכל, ויכול הפועל לתת את אכילתו לבנו גם ללא תנאי עם בעל הבית, ואז בנו יהיה פטור מלעשר כפי שהוא הפועל עצמו פטור מלעשר. מכל מקום, אם קצץ הפועל עם בעל הבית בפירוש על מנת שיוכל בנו, חייב בנו לעשר משום דמחזי כמקח, שמאחר ויתנה נראה הדבר כאילו זכה בכך הבן במקח. ויהיה הגמרא ראיה לפשוט את הספק מהמשנה הבאה. תשמע בו ושמע ראיה, שנינו במשנה לקמן בדף צדיג עמוד א', הסוחר את הפועל ופירש לו שהוא סוחרו כדי לעשות מלאכה בנטע רווי שלו, באילן העומד בשנה הרביעית לנטייתו, ונסביר, פירות הגדלים על האילן בשנה הרביעית לנטייתם נקראים נטע רווי. פירות אלו יש להם דין של מעשר שני לכל דבר, כאמור, בספר ויקרא פרק י"ט פסוק כ"ג, ובשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש הילולים להשם. ולומדים בגזרה שווה ממעשר שני, שגם בו נאמר, קודש להשם. ממילא צריך להעלות את הפירות לירושלים ולאוכלם שם, או לפדותם במקומם, ולהעלות את הדמים לירושלים. בזמן הזה שאין בית המקדש קיים ואין הפירות נאכלים בירושלים, פודים אותם אפילו בשווה פרוטה ומשליחים את הפרוטה לים. אם כן, נאמר במשנה לקמן הסוחר את הפועל ופירש לו שהוא סוחר אותו כדי לעשות מלאכה בנטע רווי שלו, הרי אילו לא יוכלו, אסור לפועלים לאכול מהם לפי שאינם נאכלים, אלא בירושלים, כלומר, אין הפועל יכול לטעון ולומר שסבר שבעל הבית אמר לו זאת כדי להזירו מלאכול את הפירות עצמם עד שהוא יבדל לו אותם, אלא אנחנו אומרים שהפועל מחל על אכילת הפירות וכאילו יתנאי מו בעל הבית בפירוש שלא יאכל מהפירות הללו. ממשיכה המשנה ואומרת, ואם לא הודיעם בעל הבית בשעה שסחרם שאילו פירות נטע רווי ואסור לאכולם, פודה ומאכילן, חייב בעל הבית לפדות את הפירות כדי שיוכלו הפועלים לאכול מהם, כי כיוון שלא ידעו שהם נטע רווי, אם לא יאכלו מהם, יש כאן מקח טעות. כך נאמר במשנה, מוכיחה הגמרא, ויאמרת אם תאמר שפועל משל שמיים הוא אוכל, ומתנה משמיים היא כשאר מתנות עניים, וזו לא תוספת שכר מצד בעל הבית, עמי פודה ומאכילן, מדוע חייב בעל הבית לפדות את הפירות ולתת להם לאכול מן הפירות של הנטע רווי? הרי איסור הלא זקי לאור רחמנה, התורה לא זיקתה לפועלים לאכול מדבר שיש בו איסור, אלא בוודאי סובר את המשנה שפועל אוכל משלו, ומכיוון שבעל הבית לא הודיע לפועל שהפירות הללו אסורים באכילה, פסקה המשנה שהוא חייב לפדותם ולהכיל את הפועלים. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת, אתם שם כשנזכרו לעבוד בנטע רווי, הוא חייב להכילה משום דמחזי כמקח טעות. נראה הדבר כמקח טעות, כלומר, גם אם פועל אוכל משל שמיים ובתורת מתנה, מאחר וכשנזכרו הפועלים לעבוד בשדה הזו, נזכרו על דעת שהפירות מותרים באכילה, ואם היו יודעים שהם נטע רווי לא היו מסכימים לבוא ולעבוד, נראה הדבר כמקח טעות, ולפיכך חייב בעל הבית לפדות את הפירות ולהאכילם. הביאה הגמרא ראיה מהמשך המשנה לקמן בדף צדי ג' כדי לפשוט את הספק האם פועל אוכל משלו או משל שמיים. אימא סיפה, אומרת הגמרא, בוא ונראה מה כתוב בסיפה של המשנה. נאמר בה נתפרסו עיגוליו, עיגולי דבילה שנפרדו ושכר פועלים לחזור לחברם, או נתפתחו חביותיו, חביות שנפתחו ושכר פועלים לסותמם, הרי אילו לא יאכלו, אין הפועלים רשאים לאכול מהם, משום שנגמרה מלאכתם וירד עליהם חיוב מעשר מיד כשנעשו דבילות ונסתמו החביות בפעם הראשונה, ופועל שעושה מלאכה בדבר שנגמרה מלאכתו, אינו אוכל ממנו. ואם לא הודיעם בשעה שסחרם שכבר נגמרה מלאכתם ואינם רשאים לאכול מהם, מעשר את הפירות ומאכילן, כי אם אינם יכולים לאכול מהם, יש כאן מקח טעות שהרי לא ידעו שנגמרה מלאכתם, משום שכשנזכרו להדביק תאנים לעיגול סברו שלא נדבקו עדיין מעולם ולא נגמרה מלאכתם, וממילא יהיה מותר להם לאכול מזה גם ללא מעשר. מוכיחה עכשיו הגמרא מיד דין הזה בסיפה של המשנה לקמן, והיא אמרת אם תאמר שפועל משל שמיים הוא אוכל, למה היא מעשר ומאכילן? מדוע חייב בעל הבית לעשר כדי להכיל את הפועלים? הרי איסור הלא זקי לאור רחמנה, התורה לא זיקתה להם דבר איסור, אלא בוודאי פועל משלו הוא אוכל ותוספת לסחרו, ולכן חייב בעל הבית לעשר ולהכיל את הפועלים. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת, וכי תימה אחנמי, גם אם נאמר שמשל שמיים הוא אוכל ובתורת מתנה, הסיבה שבעל הבית חייב לעשר ולתת זה משום דמחזי כמקח טעות, כמו שתירצנו לעיל, שכיוון שכשנזכרו סברו הפועלים שהפירות מותרים באכילה, אם עכשיו הם לא יאכלו מהם, יש בדבר מעין מקח טעות, לכן מחייבים את בעל הבית לעשר ולתת להם לאכול. אבל להוכיח מפה שפועל משלו הוא אוכל, אין ראיה. מקשה הגמרא על המשנה שהביאה, אותה משנה לקמן בדף צדי ג' עמוד ב'. בשלמה כשנתפרסו עיגוליו, אכן מחזיק מקח טעות, שהרי היו סבורים הפועלים שלא נגמרה מלאכתם עדיין. היו בטוחים שהם יוכלו לאכול מן הפירות הללו. ולכן כשהתברר ש... הם לא יכולים לאכול, מחייבים את הבעל הבית לעשר ולתת להם לאכול. אלא כשנתפתחו חביותיו, מה עם מקח טעות איקה? איזה טעות הייתה לפועלים לומר שהיין אינו חייב כבר במעשר? הרי מידע ידע דאיתוי לאו למעשר. יודע הפועל שכבר התחייב היין במעשר, שהרי כבר שעה יין בחבית, לפני שנזכר לעבודתו, ובוודאי כבר נגמרה מלאכתו מקודם. תרץ את הגמרא, אמר רב שישת, מדובר באופן שנתפתחו חביותיו לבור. כשנפתחו חביות היין, הם נשפחו לבור שלפני אגת. והפועלים שנזכרו לעלות את היין לא ידעו שכבר היה מקודם היין בחביות, אלא הם סברו שלא יצא מאגת מעולם עדיין היין. וממילא לא נגמרה עדיין מלאכתו, ומותרים לשתות ממנו ללא מעשר, ולפיכך יש כאן מקח טעות. בסדר הכנת היין ביקב, כך הוא. דורכים את הענבי וסוחטים אותו בגת, או בגת העליונה, משם מקלה החמיץ דרך צינור, מרזב ויורד אל הבור, או לגת התחתונה. בבור תוסס היין, לאחר שנח מרתיחתו, צפה עליו הפסולת שבו, החרצנים והזגים, והוא מעלה קצף. לאחר מכן, מסירים את הפסולת וממלאים את היין בחביות, ובהם היה היין ממשיך לצוס מעט ומעלה פסולת נוספת, שלאחר הסרתה הגיפו את החבית. הבינה הגמרא כעת שהמשנה סוברת שגמר מלאכת היין הוא לאחר שעלה מן הבור וניתן בחביות, ורק אז חל עליו חיוב מעשר. תכף נראה בהמשך הגמרא שיש בדבר מחלוקת תנאים. מקשה הגמרא לתירוץ הזה, והתניא הרי שנינו בברית היין משירד לבור הוא גמר מלאכתו לעניין מעשר, ומכיוון שכך, גם לפי סברת הפועלים שהיין לא יצא מעולם מהבור, הרי כבר נגמרה מלאכתו בשעה שירד לשם, וכבר משעה זו אין פועל אוכל ממנו, ואין כאן מקח טעות. תרץ את הגמרא, המשנה הזו סוברת כרבי עקיבא דאמר, שגמר מלאכת היין לעניין מעשר, הוא מי שיקפה, רק לאחר שיסיר את הפסולת הצפה על פני היין, לאחר ציסתו. אבל לא מיד מעת ירידתו לבור. דאמרו לי, לפיכך טוענים הפועלים לבעל הבית ששכר אותם, לא אבי ידינן. לא ידענו שכבר הוסרו החרצנים מהיין ונגמרה מלאכתו, וממילא יש כאן מקח טעות, לכן מחייבים את בעל הבית לאסר את היין ולהאכיל את הפועלים. שואלת הגמרא, ונימה להו, שבעל הבית איתן לפועלים כשאמרתי לכם שאני סוחר אתכם לעלות את היין מהבור? איבה ילכו עשו כהדעתייך ודילמה מכפה, היה לכם לחשוב שייתכן וכבר הסירו את הפסולת מהיין ונגמרה מלאכתו, ומכיוון שלא התניתם שתוכלו לאכול ולשתות מהיין, בוודאי הסכמתם להיסחר לעבודה, אפילו הוסרה הפסולת ונגמרה מלאכת היין, ממילא אין כאן מקח טעות. תרץ את הגמרא, מדובר באטרא דאו גברא דנגיד, אי הוא מקפה. מדובר במקום שנהגו שאותו אדם שמעלה את היין מהבור לחביות, הוא גם זה שמסנן אותו מן הפסולת. לפיכך יכולים הפועלים לטעון שכיוון שנזכרו להעלות את היין מהבור, הם סברו שעדיין לא סיננו אותו ויש כאן מקח טעות. עכשיו מתרץ את הגמרא באופן נוסף כיצד טעו הפועלים שנזכרו לסתום את החביות. אומרת הגמרא, ואשתא דתני רב זביד, לאחר ששנה רב זביד ברייתא שנסדרה בדבי רבי הושעיה, בבית מדרשו של רבי הושעיה שנחלקו בחכמים מתי חל חיוב מעשר ביין, תנא קמא סובר יין גמר מלאכתו למעשר הוא משירד לבור ויקפה. כשיסיר ממנו את החרצנים הצפים עליו בבור לאחר התסיסה. רבי עקיבא אומר, מי שישלה בחביות, כשיסיר את השמרים הצפים על פני היין לאחר שתסס בחבית. אם כן, אפילו תימה שלא נתפתחו חביותיו לבור, אפילו אם תאמר שהמשנה מדברת באופן שלא נשפחו החביות לתוך הבור, אלא רק נפתח הכיסוי שלהם, אף על פי כן, יש כאן מקח טרות. משום דאמרו לי, הפועלים לבעל הבית, לא אבי ידינן דמישלי, לא ידענו שכבר סיננו את היין שבחביות, וסברנו שעדיין לא נגמרה מלאכתו. שואלת הגמרא, ונעימה להו שיאמר בעל הבית לפועליו, איבי לכו עשו כהדעתייך ודילמה מישלי, הייתם צריכים לחשוב שייתכן וכבר סיננו את היין בחביות. מתרץ את הגמרא, באטרא דאו דשריק אהו משלי, מדובר כאן במקום שנהגו שמי שסותם את החביות בכיסוי, הוא גם מסנן את היין לפני כן. לפיכך, כשנזכרו הפועלים לסתום את החביות, סברו שעדיין היין אינו מסונן, ולא נגמרה מלאכתו, ויש כאן מקח טעות. מביאה הגמרא ראיה נוספת לפשוט את הספק, האם פועל אוכל משלו, או משל שמיים. תשמע בו ושמע ראיה, שנינו במשנה לקמן, בדף צדיגים אל עמוד א', קוצץ אדם יכול הפועל להתנות עם בעל הבית שלא יאכל בשעת עבודתו, ובתמורה יוסיף לו בעל הבית על שכרו. על ידי עצמו, כשהוא נזכר בעצמו למלאכה, או על ידי או בשביל בנו וביתו הגדולים כשהם נזכרים למלאכה, יכול אביהם להתנות שלא יוכלו, ובתמורה יוסיף להם בעל הבית על שכרם. וכן על ידי עבדו ושפחתו הגדולים, ועל ידי אשתו, מפני שיש בהן דעת להסכים לתנאי שעשה האב ולמחול על זכותם. אבל אינו קוצץ, הוא אינו רשאי להתנות כך, האבא, לא על ידי, לא בשביל בנו וביתו הקטנים כשהם נזכרים לעבודה, ולא על ידי עבדו ושפחתו הקטנים, ולא על ידי בהמתו, אינו רשאי להתנות עם בעל הבית לחסום אותה מלאכול, ובתמורה הוא יוסיף על שכרו, מפני שאין בהם דעת למחול על זכותם, ואף האב או האדון אינו יכול למחול. וטעם זה אינו שייך אלא בבניו ועבדיו, שאם היה בהם דעת למחול על זכותם, היה מועיל לתנאי, אבל בבהמתו, הטעם שאינו יכול להתנות שלא תוכל, זה משום שהתורה גזרה שאסור לחסום אותה בשעת מלאכתה, ואפילו הייתה בהמתו עושה מלאכה בשלו, אסור לו לחוסמה. ועוד פירש הריטב"א שייתכן וכוונת המשנה לפרש את גזירת הכתוב של לא תחסום שור בדישו, שמכיוון ואין לבהמה דעת למחול על צערה, הקפידה התורה שלא לחסום אותה בשום אופן. וערת הגמרא כיצד ניתן לפשוט את הספק מן המשנה הזו. כסל כדאי, תך סבורים היינו לפרש את המשנה, במעלה להן מזונות באופן שהאב או האדון או הבעל מפרנס את בנה ועבדה ואת אשתו, ומשום כך שכר פעולתם שייך לו. שכר פעולתה של ביתו זוכה האב מן התורה ככל מעשה ידי השם שלו, בן קטנה ובן נערה, כאמור במסכת כתובות דף ממזיין עמוד א', וכל שכן אדון שזוכה במעשה ידי עבדה ושפחותיו, בן עבד עברי ובן עבד כנעני, שהרי לכך הם נמכרו. וחכמים תקנו שגם הבעל זוכה במעשה ידי אשתו כנגד מזונותיה שהוא חייב בהם, ולכן אם אינו זן אותה כגון שהוא עני ואין לו במה לזון אותה, אין מעשה ידיה שלו. ואילו במעשה ידי בנו כשהוא קטן, נחלקו הראשונים. שכן לעיל בדף י' ב' עמוד א' שנינו שמציאת בן קטן שייכת לאביו מתקנת חכמים. כותב האיתור שכשם שמציאתו שייכת לאביו, כך כל מעשה ידיו. אבל הריטב"א אומר שלא אמרו כן אלא על מציאת קטן, אבל מעשה ידיו אינם שייכים לאב. אז אם כן, הבינה הגמרא עכשיו שהמשנה מדברת במעלה להם מזונות באופן שהאב או האדון או הבעל מפרנס את בניו ועבדיו ואת אשתו, ולכן שכר פעולתם שייך לו. ומכיוון שכך מוכיחה הגמרא, אי אמרת בישלמה, הדין הזה יהיה מובן אם תאמר שפועל משל שמיים הוא אוכל, ואין זה שכר על מלאכתו אלא מתנה, משום מה אחי אינו קוצץ. משום כך, אין האב או האדון או הבעל רשאים להתנות על בניו ועבדיו הקטנים שלא יאכלו, כיוון שאינם זוכים בפירות עד שיכנסו לפיהם. אלא ימרת אם תאמר שפועל משלו הוא אוכל, ותוספת שכר הוא, קטנים נמי נקוץ להו, שיוכל להתנות גם על הקטנים שלא יאכלו, ובתמורה יוסיפו על השכר, שכשם ששכר מלאכתם שייך לאב או לאדון, כך שייכת לו גם הזכות שנתנה להם התורה לאכול, שהרי זה ניתן להם כתוספת שכר על מלאכתם. דוחה הגמרא ואומרת, לעולם אפשר לומר שפועל משלו הוא אוכל. אחא במאי עסקינן, במשנה היא, במה מדובר? באיזה אופן מדובר שהאב אינו יכול להתנות על בנו וביתו ועבדיו הקטנים? בשאין מעלה להם מזונות, שהאב או האדון או הבעל אינו מפרנס אותם, וממילא הוא אינו זוכה בשכר מלאכתם ובתוספת, ולפיכך אינו יכול למחול על אכילתם. אב שאינו מפרנס את ביתו הקטנה אינו יכול ליטול לעצמו את מעשה ידיה עד כדי מחייתה. וכן בבן קטן, לדעת הסוברים שהאב זוכה בשכרו, ולדעת רבי יוחנן לעיל בדף י"ב עמוד א', שההלכה כמותו, שהסיבה שהאב זוכה, זה לפי שהוא זן אותו וחששו חכמים לאיבה מצד האב. לכן, אם אינו זן אותו, אינו זוכה בשכרו כלל. וכך סבורה כאן עכשיו הגמרא לגבי עבדו ושפחתו הכנעניים, שאם האדון אינו מפרנס אותם, אינו יכול ליטול את מעשה ידיהם לעצמו. ובמסכת גיטין דף י"ב עמוד א', יש מחלוקת הנאים בדין הזה, האם יכול אדון לומר לעבד, עשה עמי אף על פי שאיני זנחה. ובהמשך בדף צד ג' עמוד א', תקשה הגמרא כיצד מיושב לפי המאן דאמר שיכול האדון לומר כך לעבד, עשה עמי אף על פי שאיני זנחה. תמאה הגמרא עכשיו על הדחייה הזו. יחי, אם מדובר שהאב או האדון אינו מפרנס אותם, גדולים נמי. גם על בניו ועבדיו הגדולים, הוא לא יוכל להתנות שלא יאכלו ויוסיפו להם על שכרם, כי מכיוון שאינו זן אותם, אין לו זכות בשכרם. כלומר, אם המשנה מדברת באופן שאב מפרנס את בניו ובנותיו, אז מובן מדוע הוא יכול להתנות על שכרם אף על פי שהוא אינו זוכה בו. ואף על פי שפועל אוכל משל שמיים, משום שמאחר והוא זן אותם, כשהוא מתנה מדעתם, הם מתרצים בלב שלם ומוחלים על זכותם. אבל אם מדובר במשנה באופן שאב אינו מפרנס אותם, לא מובן מדוע הוא יכול להתנות על שכרם, ואף על פי שהוא מתנה מדעתם, הם אינם מתרצים בלב שלם אלא מאונס, ואין זו מכילה. שבעה הגמרא, בנה ועבדיו הגדולים, אפילו כשהאב אינו זן אותם, ידי וכמחלי. הם יודעים שהוא מתנה למחול על אכילתם, והם מתרצים ומוחלים בלב שלם. ומביאה הגמרא ברייתא ומוכיחה מתוכה שיש לפשוט את הספק מהמשנה. ועתנא רבי הושעיה, שנה רבי הושעיה בברייתא, קוצץ אדם על ידי עצמו כשהוא נזכר למלאכה, ועל ידי אשתו כשהיא נזכרת, אבל לא על ידי בהמתו משום האיסור שלא תחסום. וכן הוא קוצץ על ידי בנו וביתו הגדולים, שיש להם דעת למחול על זכותם. כאמור, מדובר שהאבא מתנה עם הבעל הבית שלא ייתן להם לאכול ויעלה את שכרם, אבל לא על ידי בנו וביתו הקטנים, לפי שאין להם דעת ואינם מוחלים. וקוצץ על ידי עבדו ושפחתו הקנעניים, בין שהם גדולים ובין שהם קטנים. הרי במשנה שנינו שאין אדם קוצץ על ידי עבדו ושפחתו הקטנים. מה אליו? בוודאי צריך לומר, הידי ואידי, הן במשנה והן בברית המדובר, באב או אדון שמעלה להם מזונות ושכר מלאכתם שייך לו. ובאק המפלגי, בדין הזה נחלקו המשנה והברייתא. דמר סבר, התנא שבברייתא סובר משלו הוא אוכל, ושייך את הזכות הזו לאדון כשכר פעולתם, לפיכך הוא יכול למחול עליה. ומר סבר, התנא במשנה סובר משל שמיים הוא אוכל, וזכות זו אינה שייכת לאדון, לפיכך אינו יכול למחול עליה. דוחה הגמרא ואומרת, לא, אין להוכיח מכאן שהמשנה סוברת משל שמיים הוא אוכל. אלא אפשר לומר דכולי עלמא, המשנה והברייתא סוברים שפועל משלו הוא אוכל. ולא קשיא, אין להקשות סתירה ביניהם, משום שכאן במשנה מדובר ושאין מעלה להם מזונות, ולכן אינו יכול למחול על אכילתם. וברייתא, הברייתא מדברת במעלה להם מזונות, לפיכך שכרם שייך לו והוא יכול למחול עליו. מבררת הגמרא מדוע בבניו ובבנותיו מחלקת הברייתא בין הגדולים לקטנים. אומרת הגמרא, במה יוקמת? באיזה אופן העמדת את הברייתא? במעלה להם מזונות, במקרה שהאדון מפרנס את עבדיו, ומכיוון שפועל אוכל משלו, אז שכרו שייך לאדון והוא יכול למחול עליו. יחי, אם כך, קטנים נמי נקוץ להו, גם כשנזכרו בנו וביתו הקטנים, יוכל האב להתנות עם בעל הבית שלא יוכלו, שהרי שכר מלאכתם שייך לו, ומדוע שנינו בברייתא שרק בעבור עבדו ושפחתו הקטנים, הוא יכול להתנות. משיבה הגמרא, צעריו דבנו וביתו הקטנים, לא זכי לי רחמנה, את צערם של בניו הקטנים לא זיכתה התורה לאב, כלומר, אמנם שכר פעולתם של הקטנים זיכתה התורה לאב, אבל הוא אינו רשאי לגרום להם צער ולמנוע מהם לאכול מהפירות בשעה שהם עושים בהם מלאכה. ולכן, גם אם נאמר שפועל אוכל משלו ושכרו שייך לאב, הוא אינו יכול למחול על אכילת הפירות. שווה הגמרא ומקשה על דחיית הראיה מהמשנה, ושואלת, במה יוקמת למתניתין, באיזה אופן העמדת את המשנה כדי שלא נוכל להוכיח שפועל אוכל משל שמיים? במקרה שאין האדון מעלה להם מזונות. ולכן, אף אם פועל אוכל משלו, אין האב או האדון יכול להתנות על שכרם, כיוון שאין לו זכות בהם. אם כך יש להקשות, הניחא למאן דאמר, הביאור הזה במשנה נכון ואפשרי לומר, רק לאותו מאן דאמר שסובר, אין הרב יכול לומר לעבד, עשה עמי ואיני זנך. האדון לא יכול לומר לעבד, עשה עמי מלאכה, עשה עבורי מלאכה, אף על פי שאיני מפרנס אותך, ותתפרנס מן הצדקה. כי לשיטתו, שפיר מובן מדוע אין האדון יכול להתנות על עבדיו הקטנים שלא יוכלו, אף על פי שפועל אוכל משלו, כיוון שהוא אינו מפרנס אותם, ומשום כך אינו זוכה בשכרם. אלא למאן דאמר יכול הרב לומר לעבד, עשה עמי ואיני זנך, ואף כשאיני מפרנס אותך, אני אזכה במעשה ידיך. זאת אומרת שגם כשאינו מפרנס אותו, האדון זוכה במעשה ידיו, מה יקלה מימר? כיצד תתפרש המשנה? אם נאמר אכן שהתנא סובר שפועל משלו הוא אוכל, מדוע אמר שאין האדון יכול למחול על אכילתם של עבדיו הקטנים? הרי זכות זו היא שלו. אלא בוודאי סובר התנא שפועל אוכל משל שמיים, ולפיכך בכל מקרה הוא אינו יכול למחול, אפילו כשהוא מעלה מזונות לעבד. אלא אומרת הגמרא, הגמרא מעמידה את מחלוקת המשנה והברייתא באופן אחר, שלפי זה כולם סוברים שפועל משלו הוא אוכל. אידי ואידי, הן במשנה והן בברייתא מדובר בשאין מעלה להם מזונות. ובהפליגי, בדין הזה נחלקו התנאים. דמר סבר, התנא ששנה את הברייתא סובר שיכול הרב לומר לעבד, עשה עמי ואיני זנך. לפיכך, אף על פי שאין האדון מעלה מזונות לעבדו ושפחתו, הוא יכול להתנות עליהם שלא יאכלו מהפירות כיוון שהוא זוכה בהם. ומר סבר, התנא ששנה את המשנה סובר, אין הרב יכול לומר לעבד כך. אלא, כיוון שאינו מעלה להם מזונות, אין לו זכות בשכרם. ובכלל זה, אינו זוכה בזכות אכילת הפירות, ולפיכך אינו יכול להתנות שלא יאכלו. אבל הגמרא דוחה את הביור הזה ואומרת, ורבי יוחנן דאמר, רבי יוחנן שהוא זה שסובר שיכול הרב לומר לעבד עשה אימי ואיני זנחה, ונציין שזה מחלוקת במסכת גיטין דף י' ב' עמוד ב', ובמסכת כתובות דף מ' ג' עמוד א' מבואר, שאפילו לדעת הסובר שיכול הרב לומר לעבד עשה אימי ואיני זנחה, אין זה אלא בעבד כנעני, אבל לא בעבד עברי, כי בעבד עברי נאמר, כי טוב לא ימח. אז אם כן אומרת הגמרא, רבי יוחנן שסובר שיכול הרב לומר לעבד עשה אימי ואיני זנחה, וכי ייתכן ששוויק מתניתין ואביד כברייתא? האם הוא יניח את דברי המשנה הסוברת שאין הרב יכול לומר כך לעבד, ופוסק רבי יוחנן כדברי הברייתא? זה לא ייתכן. אלא בוודאי סבר רבי יוחנן שגם לדעת המשנה, יכול הרב לומר לעבד עשה אימי ואיני זנחה. והטעם שאינו יכול להתנות הוא, משום שפועל משל שמיים הוא אוכל, ואין האדון זוכה באכילת הפירות. ולכן מבארת הגמרא את המשנה ואת הברייתא באופן אחר, ואומרת אלא דכולי עלמא, כולם סוברים פועל משל שמיים הוא אוכל. ואפילו אם האדון או האב או הבעל מעלה להם מזונות, לא מצי קציץ. אינו יכול להתנות שלא יאכלו מהפירות, כיוון שזכות אכילתם אינם שלו. ומה היא קוצץ דאמר רבי אושעיה? מה הכוונה בדברי הברייתא ששנה רבי אושעיה שהאדון קוצץ על עבדו ושפחתו הקטנים? מזונות. ההתניה שיכול האדון להתנות היא שבעל הבית יאכיל את עבדיו הרבה מזונות לפני שיתחילו במלאכתם, כדי שלא יוכלו אחר כך לאכול מהפירות, ובתמורה לכך יוסיף לו בעל הבית על שכרו. גם על ביור הזה מקשה הגמרא. אם נפרש שכוונת הברייתא לומר שהאדון יכול להתנות עם בעל הבית שיאכיל את עבדיו הרבה מזונות לפני תחילת המלאכה, כדי שבהמשך המלאכה הם לא יוכלו לאכול ואז הבעל הבית יוסיף על שכרם, נצטרך לפרש כך גם דקוותי את הדין הדומה לו האמור בברייתא שם לגבי בהמתו, שבעליה אינו רשאי להתנות עליה את התנאי האמור בעבד, ונפרש שאסור לו להתנות עם הסוחר שיאכיל את הבהמת תבן כדי שתימנע מלאכול מהפירות אחר כך, ואז הסוחר יוסיף על שכרו של בעל הפרה. ויש להקשות מדוע אכן הוא אינו רשאי, נקוץ לה שיתנה כך, כפי ששנינו בברית הלל בדף צדי עמוד ב', שרשאי בעל הבית להכיל את הבהמה קש לפני הדישה כדי שתמלא קריסה ולא תאכל אחר כך מן הדישה. אלא מכריעה הגמרא שאכן המשנה והברייתא חולקים בגדר זכיית הפועל לאכול מהפירות. וחוזרת הגמרא ומפרשת שגם כוונת הברייתא לומר שהאדון יכול להתנות שהפועל לא יאכל כלל. ובהקא מפליגי, בדין הזה נחלקו המשנה והברייתא. דמר סבר התנא ששנה את הברייתא סובר שפועל משלו הוא אוכל, ולכן יכול האדון להתנות על עבדו ושפחתו הקטנים שלא יאכלו, מאחר וזכות אכילתם היא שלו. ומר סבר התנא של השנה את המשנה סובר שמשל שמיים הוא אוכל. פועל אוכל משל שמיים, ואפילו אם האדון מעלה להם מזונות, אין לו זכות באכילתם. לפיכך אינו יכול למחול עליו. וחי את החי וראי, הגענו למשנה הראשונה מתוך שתי משניות המצויות בדף צדי ג' עמוד א'. אומרת המשנה את הדברים שבעצם למדנו לעיל בדף צדי ב' עמוד ב'. קוצץ אדם על ידי עצמו, רשאי פועל להתנות עם בעל הבית שלא יאכל מהפירות, ובתמורה הוא יוסיף לו על שכרו. והמשנה מחדשת כאן שאין דין הפועל כדין הבהמה, שהחוסם את הבהמה עובר באיסור לא תחסום, אבל החוסם את הפועל אינו עובר, כפי שדרשה הגמרא לעיל בדף פ"ח עמוד ב', ממה שנאמר כנפשך. מה נפשך אם חסמת פטור? אם חסמת את עצמך, לא עברת על שום איסור, אף פועל כך. ואם מתנה כך הפועל מרצונו, מותר אפילו לכתחילה שלא להכילו. אומרת המשנה, וכן יכול האב להתנות כך על ידי בעבור בנו וביתו הגדולים שנזכרו לבעל הבית, או על ידי עבדו ושפחתו הגדולים, וכן על ידי אשתו, מפני שיש בהם דעת, וידעו מהתנאי שעשה ומחלו על זכותם. אבל אינו קוצץ האב או האדון, הוא אינו רשאי להתנות כך על ידי בנו וביתו הקטנים, עבור בנו וביתו הקטנים, ולא על ידי ולא עבור עבדו ושפחתו הקטנים, ולא על ידי ולא עבור בהמתו שאסור למונעה מלאכול משום האיסור שלא תחסום שור בדישו, מפני שאין בהם דעת ואינם יכולים למחול על זכותם. והטעם שאמרה המשנה מפני שאין בהם דעת, זה אינו אלא על בניו ועבדיו, שאילו הייתה בהם דעת והיו מוחלים על זכותם, היה מועיל על תנאי. אבל בהמתו, הטעם שאינו יכול להתנות עליה, זה משום האיסור שלא תחסום. ואפילו הייתה בהמה שלו ועושה מלאכה בשלו, שמצד הזכות הממונית הוא יכול למחול על אכילתה, אסור לו למונעה מלאכול. זאת מצד האיסור שבדבר, עליו שאסרה תורה, לא תחסום שור בדישו. אומרת המשנה, סוחרת הפועלים ופירש להם ששכרם, וכדי לעשות מלאכה בנטע רווי שלו, באילן העומד בשנה הרביעית לנטיעתו, הרי אילו לא יוכלו, אין הפועלים רשאים לאכול מן הפירות, כיוון שהם אסורים באכילה מחוץ לחומת ירושלים, והתורה לא זיקתה להם לאכול מדבר איסור. ואם בעל הבית לא הודיען בשעה ששכרם שאילן נטע רווי, הוא האילן שעליו הם הולכים לעבוד ואסור לאכול ממנו, פודה ומאכילן. חייבו אותו חכמים את הבעל הבית לפדות את הפירות ולחלל את קדושתם על מעות, כדי שיוכלו הפועלים לאכול מהם, כי אם הם אינם יכולים לאכול, נראה הדבר כמקח טעות מאחר וסברו שמותרים באכילה. ושוב נציין שנטע רווי דינו כמו מעשר שני, שצריך לעלות את הפירות ולאוכלם בקדושה, בתארה, בתוך חומות ירושלים. אומרת המשנה, נתפרסו עיגוליו, נפרדו לו עיגולי דבילה, או נתפתחו חביותיו, נפתחו חביותיו לאותו בעל הבית, והוא שכר פועלים לחבר את העיגולים ולסתום את החביות, הרי אילו לא יוכלו, כיוון שנגמרה מלאכתם למעשר של אותם עיגולים ושל מה שמצוי בתוך החביות, וזה נגמר למלאכה כבר בפעם הראשונה שחיברם או סתמם, ואין פועל אוכל מדבר שנגמרה מלאכתו ללא מעשר, לכן אסור לפועלים לאכול מהדברים הללו. אבל אם לא הודיען, בשעה ששכרם שכבר היו העיגולים מחוברים והחביות סתומות ונגמרה מלאכתם, מעשר ומאכילן. חייבו חכמים את הבעל הבית לעשר את הפירות והיין כדי שיוכלו הפועלים לאכול מהם. כי אם אינם יכולים לאכול, נראה הדבר כמקח טעות, כיוון שסברו שהם רשאים לאכול. הפירוש של המשנה זה לפי הצד שפועל אוכל משל שמיים, כמסקנת הגמרא לאל בדעת רבי יוחנן, וכך נפסק להלכה ברמב"ם הלכות שכירות פרק י"ב הלכה י"ב. אבל לפי הצד שמשלו הוא אוכל, כמבואר בגמרא לאל בדף צד ב עמוד ב, שאם אין הפועלים אוכלים הרי זה מקח טעות ממש, לפי שלא נזכרו על דעת שלא תהיה להם הזכות לאכול. מסיים את המשנה, שומרי פירות, פועלים שנזכרו לשמור על פירות, אוכלים מהלכות מדינה מותר להם לאכול מהם, משום שכך נהגו בני המדינה, אבל לא מן התורה, אין להם בהם זכות של אכילה מן התורה, שלא זיקתה להם התורה לאכול מן הפירות הללו. ואילו תוספות ריד מפרש שהלכות מדינה כאן, כוונה לתקנות חכמים שתקנו לבני המדינה להכיל את הפועלים מהפירות שהם עסוקים בהם. זוהי המשנה הראשונה שלנו בדף צד ג' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא מחלוקת בביאור דברי הסיפה של המשנה. שנינו במשנה שומרי פירות אינם אוכלים מן התורה אלא מהלכות מדינה. אמר רב, לא שנו, לא אמרו את הדין הזה שאינם רשאים לאכול מן התורה, אלא בשומרי גנות ופרדסים שפירותיהם מחוברים עדיין לקרקע, ופועל העושה במחובר לקרקע, אם הוא שעה שעדיין לא נגמרה מלאכתו, לא זיקתה לו התורה לאכול, אלא מחמת המנהג הוא אוכל. ואת דין התורה שנינו במשנה לילד בדף פז עמוד א', ואילו אין אוכלים מן התורה, העושה במחובר לקרקע בשעה שאין גמר מלאכה, ובתלוש מן הקרקע מאחר שנגמרה מלאכתו ובדבר שאין גידולו מן הארץ. ואפילו אם הוא שמר על הפירות בשעת לקיטת הפירות, לא נחשב הדבר שהוא עושה בשעת גמר מלאכה. כיוון שלגבי הפירות שנתלשים, הרי בשעת התלישה הם שמורים על ידי הפועל שתלשם ולא על ידי השומר. ואילו לגבי הפירות שעוד לא נתלשו, הרי לא נגמרה בכלל מלאכתם עדיין. כך אומר המהר"ם. ולדעת רב, מאחר ואפילו שומר במחובר שלא בשעת גמר מלאכה אוכל מחמת המנהג, כל שכן פועל שעושה מלאכה ממש באותה שעה, כגון מנקש ועודר, ובוודאי שהוא אוכל מחמת המנהג. אבל מוסיף רב ואומר, שומרי גיטות יין שנמצא בגת, גת זה מקום דריכת הענבים, וערימות תבועה שפירות אלו כבר נתלשו מן הקרקע, אלא שעדיין לא נגמרה מלאכתן למעשר, הרי הם אוכלים מן התורה. אומרת הגמרא כסבר, רב סובר, רב שמעמיד את המשנה באופן כזה סובר, שמשמר פועל שיושב ושומר על דבר כעושה מעשה דמי. הוא נחשב כפועל העושה מלאכה בגוף הדבר. ומכיוון שפועל העושה מלאכה בפירות התלושים לפני גמר מלאכתן, רשאי לאכול מן התורה, כך גם פועל שנזכר לשמור עליהם רשאי לאכול מן התורה. ולא אמרו שאינו רשאי לאכול אלא מחמת המנהג, רק במקרה ששומר על פירות מחוברים לפני גמר מלאכתן. שבאופן זה גם העושה בהם מלאכה אינו רשאי לאכול אלא מחמת המנהג. אומרת הגמרא ושמואל אמר, שמואל חולק על דברי רב, מה ששנינו במשנה ששומרים אוכלים על כל פנים מחמת המנהג? לא שנו לא אמרו את הדין הזה אלא בשומרי גיטות וערימות שהם פירות תלושים שעדיין לא נגמרה מלאכתן, ופועל העושה בהם מעשה רשאי לאכול מן התורה. לפיכך כשאינו עושה מלאכה אלא רק יושב ושומר, הוא אוכל מהלכות מדינה. אבל שומרי גנות ופרדסים שהם פירות מחוברים שאפילו פועל העושה בהם מלאכה אינו אוכל מן התורה, אינן אוכלים לא מן התורה ולא מהלכות מדינה. נמצא שרב ושמואל נחלקו בדין שומר הבא לאכול בשני עניינים. א', העושה במחובר לקרקע שלא בשעת גמר מלאכה, גנות ופרדסים, בין אם עושה מעשה ובין אם רק יושב ומשמר, לרב הוא אוכל מלכות מדינה ולשמואל אינו אוכל כלל, ב', שומר בתלוש מן הקרקע לפני שנגמרה מלאכתו למעשר, גיטות וערימות, לרב הוא אוכל מן התורה כדין פועל העושה מעשה בתלוש, ולשמואל הוא אינו אוכל על המלכות מדינה כדין, כיוון ששומר אינו נחשב כעושה מעשה. אומרת הגמרא כסבר שמואל, שהעמיד את המשנה באופן הזה, שמשמר לאו כעושה מעשה דמי, ששומר אינו נחשב כפועל העושה מלאכה, ולא זיקתה התורה לאכול, אלא פועל העושה מלאכה ולא לשומר. אלא שבגיטות וערימות תבואה, כיוון שפועל העושה בהם מלאכה, אוכל מן התורה שרם תלושים, ועדיין לא נגמרה מלאכתן, השומר אוכל בהם מחמת המנהג, אבל בגנות ופרדסים שאפילו פועל העושה בהם מלאכה, לא זיקתה לו התורה לאכול, כיוון שמחוברים, ועדיין לא נגמרה מלאכתם, אין השומר אוכל בהם מחמת המנהג. וואי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את לימוד דף צדי ב' ממסכת בבא מציע עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה לחכמים במשנה, מה מלמדים את הפועל? שאלה שנייה, מהי מגילת סתרים? שאלה שלישית, מהו ספק הגמרא בזכות אכילת הפירות של הפועל? שאלה רביעית, מדוע לחולה לא זיקתה תורה פירות כלל ולנזיר כן זיקתה? התשובה נמצאת בתוספות. שאלה חמישית, לרבי עקיבא, מתי הוא גמר מלאכתו של יין לעניין מעשר? והשאלה האחרונה על דף צדי ב', מדוע אינו רשאי להתנות על אכילת בניו הקטנים, אפילו כשמפרנסם? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיא את שיעור דפינו היומי להיום, יום שלישי זך בחסלו, תשע"ז, ג' דחנוכה תשע"ז, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיא הגדולה את דף צדי ב', ממסכת בבא מציע. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שלישי כוח בחסלו תשע"ז, דלת חנוכה תשע"ז, ונלמד את דף צדי ג' ממסכת בבא מציע. אני קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו חנוכה שמח, מלא אור ותורה, מלא בניסים ונפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, וכל מילי דמיטב מנותן התורה. חלכם לא ראית, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.